העיר שהוצרכה לה יחדיו. כתבתו של איתי מאירסון, הקריינית ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. יש לירושלים את היכולת היפה הזאת, המבהילה הזאת, להיות בכל מיני זמנים בעת ובעונה אחת. היא תמיד קצת המאה התשיעית לפני הספירה וקצת 1948. קצת גובה מיסים ממלוכי, סופר רגלות חמורים בבריכת השילוח, וקצת אורי מלמיליאן נשען על הגדר של אימקה עם פחית קינלי ביד. מה שקובע באיזו תחנה על ציר הזמן אתה נמצא, הוא שילוב של פסיכולוגיה וגיאוגרפיה. פסיכולוגיה, איך אתה מרגיש, וגיאוגרפיה, על איזו גבעה בעיר אתה עומד. בוקר יום דלת הקודם, שבו שניים מתושבי העיר נטבחו בפיצוץ בעת שחיכו לאוטובוס, החזיר את ירושלים ל-2002. עוד לפני שהיום הרע הזה הגיע לצהריו, אי שם על מדרון הר הצופים, נפתחה דלת הכניסה למלון הכי גדול בעיר, והנה, השנה היא 1920. מול פסנתר הכנף שפונה למדרגות, יושב גבר גבוה ושתקן ומלטף את הקלידים בעיניים עצומות ובאצבעות ארוכות. הנעימה הקלאסית מתערבלת בזרזיפי המים העצלים שקוצפים מהפונטנה, ופוגשת לרגע קצר את כל המואזין העמום שמסתלסל מהגבעה השכנה. זו ירושלים אימפריאלית של ימי ראשית המנדט הבריטי, עם ניחוח טלגרפי של קוסמופוליטיות לבנטינית, ירושלים של חליפות מגוהצות ונעליים מצוחצחות. ירושלים של מסרק קטן וכיס החולצה. שני מלצרים ערבים מחויתים באלגנט של ג'ורנלים, מקפלים אפיות בד על מזנון הלובי ומברכים בתנועת ראש כמה הודים שצועדים פנימה. כולם כאחד מעונבים ומסופמים. סביב השולחן שצופה לבלקון יושבים שלושה יהודים חרדים ומדברים על מחירי מגרשים בעיר. קצב הדיבור גובר. גם הסכומים שנזרקים לאוויר מטפסים, ואיתם מאיץ גם הקרשנדו התקיף שרועם מקלידי הפסנתר. יש באוויר תחושה, רק תחושה, שממש בעוד רגע יעצר בחוץ אוטומוביל שחור, ומתוכו יצא הנציב העליון עם מטריה בידו. לתוך התמונה הזאת נכנסה אליפות העולם בשחמט לנבחרות, מונדיאל ברוח ימים אלו. 11 נבחרות לאומיות הגיעו ארצה וחברו לנבחרת ישראל המארחת לאירוע של שבוע שלם. בירושלים שבוע זה 6 ימים. ביום א' טקס הפתיחה, וביום ו' אנחנו נדאג שזה יקרה לפני כניסת השבת, תוכתר אלופת העולם בטקס חלוקת הגביעים. הנבחרות שובצו בשני בתים. בית א' כלל את סין, ספרד, צרפת, אוקראינה, הולנד ודרום אפריקה. בית ב', הודו, אוזבקיסטן, אזרבייג'אן, פולין, ישראל וארצות הברית. מי שהעניין יקר לליבו כבר יודע. הסינים פגשו את האוזבקים בגמר והיכו אותם שוק על ירך. ספרד והודו גמרו שלישית ורביעית. מי ששואל את עצמו איך נראית תחרות קבוצתית, ידע שהשאלה במקומה. משחק בין הודו לארצות הברית למשל, פירושו 4 משחקים שונים במקביל, 4 הודים מול 4 אמריקאים, ראש בראש בראש בראש. ובאותו הזמן מתמודדות גם ישראל מול אזרבייג'אן, ופולין מול אוזבקיסטן במתכונת זהה. הניקוד המצטבר של 4 ההתמודדויות הנפרדות, קובע איזו נבחרת ניצחה בכל תחרות. ברבעי הגמר התקיימו 4 מפגשים מקבילים. 32 ראש על 16 לוח. זה אומר שהאולם לובש גיאומטריה של ליל הסדר בפנימיית מחוננים. שולחנות ארוכים פרוסים במקביל, עם מפות מכובסות ומגוהצות בטעם. הקפטנים של הקבוצות צועדים לאט בין השולחנות. ידיהם משולבות מאחור מעל עצם הזנב. הליכת משוטטים בתאוצה של עמידה, ומבטם בוחן את הנעשה על הלוחות, כמו משגיחים בבחינות בגרות. הפלא הכי מפלי של רבע הגמר הוא השקט. עשרות אנשים באולם אחד, והדממה מהממת. אי אפשר להסיר את האוזניים מההס ההמוני הזה. יום דלת היום. לפני כמה שעות התפוצצו בעיר תחנות אוטובוס. בחוץ נותנים מונדיאל, בכבישים צופרים, הגבעות שסובבות את המלון מהדהדות אלף הדהודים צווחניים וקשקשניים וצורמניים ורעים. אלף איתמר בן גביר, אלף עמיחי שפיגלר, אלף חיסול בעולם התחתון, אלף צפו רצח במעבר החצייה. ובאולם התחרות שקט של מערה. אפשר לשמוע קיסם שיניים שנופל על השטיח. זה שקט שמפריע לריכוז. איך 32 פצחני האלגוריתמים המחוננים האלה מצליחים לחשוב בשקט הזה? מצליחים כל אחד כפי שהוא מורגל. אחד השחקנים ההודים נראה כאילו הוא משחק בזמן שהוא שקוע בהיפנוזה. הוא חושב עמוק עמוק עד גלעין כדור הארץ. העיניים שלו שקופות לגמרי. גם אם מבטיכם יצטלבו לרגע, הוא יביט דרכך כמו קרן רנטגן, ויחדור גם את הקיר שמאחוריך, עד שיעצר על איזה רעיון מהוסס. צריח ל-H4? באמת? לעומתו, יש אוקראיני אחד, יושב מול היריב שלו עם שפת גוף של סדרן ותחנת מוניות. נינוח עד קנאה. מזיז את המלכה שלו ממשבצת למשבצת בפיהוק סטוי, כמעט בלתי אמין. ויש עוד אחד אחר, צרפתי ממושקף, שפעם בכמה מהלכים קם מהכיסא, עושה טיול לבופה שהוועדה המארגנת התקינה בקצה האולם, תוקע עוגיית קינמון וחוזר ללוח שלו חכם יותר. יש גם קהל, והוא שקט יותר מכל קהל שאי פעם התכנס בירושלים. שקט יותר מאולם הקריאה של הספרייה הלאומית בלילה. המשחקים המשוחקים תחומים בתוך מחסומי חבלים מהודרים, והקהל צועד ביניהם כמו מבקרים במוזיאון. מותר להסתכל, אסור לגעת, אסור להאכיל את השחמטאים. יש ביניהם, מכל שבעת המינים ו12 השבטים, כולל שבטים שלא כתוב עליהם בשום ספר. קבוצה של יותר מ10 ילדים עם כיפות סרוגות, כיתה א' לכל היותר, נכנסים על בהונות בטור של אפרוחים ממושמעים. המבוגרים תדרכו אותם עוד בחוץ לגבי מה שאסור, הכל, ומותר, כלום, לעשות בפנים. לא הייתה, בתולדות ירושלים, קבוצה כל כך גדולה של ילדים שהקימה כל כך מעט רעש. לצד המבקרים הטרמפיסטים ישנם המבקרים המקצוענים. אלה שרופי שחמט אמיתיים, שיודעים בדיוק למה אכלו לאוזבקיסטני את הצריח ברבע גמר אליפות אירופה 2017 במינסק. האנשים האלה יושבים בגבם למתחם המשחקים ומביטים במסקים שמציגים את כלל הלוחות המשוחקים כרגע באופן סימולטני. כל כלי שזז בעולם האמיתי זז במהירות לוויינית גם על המסך. אתה צריך מאוד לאהוב שחמט כדי להיות באותו החדר עם גדולי השחקנים בעולם ולהפנות להם את הגב כדי לראות טוב יותר מה המהלך שהם ביצעו עכשיו. לפני הכניסה לאולם התחרויות, המבקרים נדרשים להפקיד את הטלפונים אצל השומר. הטלפון, יגידו לך, אפילו אם הוא על מצב שקט, יכול להפריע לשחמטאים להתרכז. זוג דתיים צעירים, גבר ואישה, עם מזג איטי של מפדלניקים מפעם, תולים בשומר הטלפונים מבטים מהוססים. אנחנו רוצים להצטלם עם וישוונתן אננד. אתה יודע אם הוא בפנים? אננד, גאון השחמט מהודו, נחשב לאחד מגדולי המשחק לדורותיו בצוותא עם גארי קספרוב הרוסי ועם אלוף העולם המכהן מגנוס קרלסן הנורווגי. אני לא יודע איפה הוא, משיב השומר. רק תדעו שאי אפשר להיכנס עם טלפונים. האורח הנרגש מתחנן, אבל באנו רק בשביל לראות אותו. ואז הוא מבקש לוודא עם השומר איך פונים לאדם באנגלית לשם קבלת תמונה. Can I have a picture with you? אומר השומר בסבלנות ראויה לשבח. ובני הזוג חוזרים על המשפט בינם לבין עצמם פעם ועוד פעם, כמתאמנים על יבש. בעוד כמה רגעים הם ייכנסו לאולם, וכל עוד הם יישארו שם, הם לא יראו את אננד. הוא נמצא בחדר העיתונאים, מצידו השני של המסדרון, שם ישמש פרשן של שידור האליפות שיועבר חי לכל העולם דרך דף היוטיוב של איגוד השחמט העולמי. לצידו בעמדת השידור תשב אגדת שחמט מסוג אחר, אלמירה סקריפצ'נקו, המולדובית-צרפתייה, שבעשר אצבעותיה נתנה מת לכל יריבה שקמה מולה בצרפת, ובמקביל עשתה קופות גם כשחקנית פוקר. הצמד חמד הזה יעביר שעות רבות בכל יום בשידור ישיר, על מסך מפוצל, שבו בחלון אחד רואים את ההתרחשות באולם התחרויות, בשני רואים גרפיקה אינטראקטיבית של הלוחות המשוחקים, ובשלישי אננד וסקריפצ'נקו מסבירים מה ראינו ומה לא ראינו. גם בשידורי כדורגל יש פרשנים שמסבירים את המתרחש על גבי לוחות טקטיים של גרפיקה אינטראקטיבית. אלא שבכדורגל, הלוח הזה רק מדמה את המשחק האמיתי, ואילו בשחמט, הלוח הוא אילוסטרציה של עצמו. הוא אמיתי לא פחות מהלוח שהוא מדמה. כניסת הקהל לאולם כרוכה לא רק בהפקדת הטלפון, אלא גם בבדיקת מגנומטר ידני. איזה מחבל יבוא לפה, לוחשת במבוכה גברת אחת, כשידיה למעלה, והמאבטח מצליח להפתיע אפילו אותה. זה לא נגד מחבלים, זה נגד רמאים. בעולם השחמט הבינלאומי תמיד היו רמאויות, אבל מה שקורה שם בשבועות האחרונים הוא סקנדל מתגלגל. זה התחיל באוגוסט, כאשר השחמטאי הטוב בעולם היום, וכנראה גם אי פעם, מגנוס קרלסן, הפסיד בטורניר בסנט לואיס לראשונה, אחרי 53 ניצחונות רצופים. האיש שניצח אותו הוא נער הפלא הנס נימן, אמריקאי בן 19, שחמטאי מבטיח מאוד, אך יש האומרים לא מבטיח מספיק כדי לנצח את קרלסן. אחרי הפסדו הסנסציוני, רמז קרלסן בציוץ בטוויטר כי יריבו הצעיר רימה. רמז נעל את פיו והצית שערה רבתי, שכללה מיליוני ציוצי המשך, תגובות והשערות על כך שנימן ניצח הודות לעזרים דיגיטליים מיניאטורים נסתרים, שדרכם תקשר במהלך המשחק עם יועצים או עם מחשבים מרוחקים. יש המשוכנעים כי הוא הסליק משדר קטן, בתוך פי הטבעת, והתיישב עליו טוב טוב על הכיסא מול קרלסן. רגע אחרי שנימן הצהיר כי יהיה מוכן לשחק עירום כביום היוולדו, ובכך להוכיח את חפותו, אתר פורנו קפץ על ההזדמנות והציע לו מיליון דולר כדי לצלם את זה. בסופו של דבר, והאמת היא שהדבר עדיין רק בתחילתו, נימן הגיש נגד קרלסן תביעה על סך 100 מיליון דולר, בטענה כי הקביעות המרומזות על היותו רמאי הרסו את שמו הטוב ואת הקריירה המבטיחה שנועדה לו. בינתיים, נימן הגיע עם נבחרת ארצות הברית לירושלים והספיק להיות מודח ביחד איתה כבר בסיבוב המוקדם. לרבע הגמר הוא מגיע כצופה בלבד, באיחור של שעה וחצי. הוא נכנס לאולם עם חולצה מחופתרת גדולה ממידותיו, מכנסיים קצרים, גרביים גבוהים שמתוחים ברישול מעל נעליים של סבא. שערו פרוע, עיניו קטנות, ידיו על מותניו. הוא נעמד מול השולחן של אוקראינה נגד אזרבייג'אן, בחגיגיות של מאושפז, במחלקה, שירד מהמיטה לעשות סיבוב, והגיע מהר מדי לסוף המסדרון. במשך שתי דקות הוא יעמוד שם. הילדים הקטנים עם הכיפות יביטו בו ולא ידעו לעולם מיהו. שרופי השחמט בגבם אליו, הרי רק את המסקים הם רואים. בעוד רגע, האדם הכי מדובר היום בעולם השחמט הסתובב, יצא מהעולם ויחזור לחדרו, ואיש אפילו לא ידע שהוא היה שם. הפסנתרן בלובי של המלון ממשיך לנגן. המלצרים ממשיכים למלצר, העוברים והשבים ממשיכים לעבור ולשוב. 1920 2002 או 2022. ירושלים, העיר שהוצרכה לה יחדיו, היא בירת השחמט העולמית, אם לא לנצח נצחים, אז לפחות עד כניסת השבת. אנשים כמונו, רגילים כמונו, שנועדו להסתפק בהיכרות עם לוח הכפל, או לכל היותר עם איזה משפט פיתגורס, יכולים רק לקנא בכאלה שמערכת ההפעלה שלהם משוכללת מספיק, כדי לאפשר להם לראות 5 ו-6 מהלכים קדימה. המספרים אצלם זזים בריצות של הרבה בחזקת המון. ואצלנו מה? מגיעים לאליפות העולם בשחמט, מתחככים בגדולים ביותר, ולא יודעים להגיד ולו מילה אחת על משהו שקרה על אחד הלוחות. פלא שאנחנו מסתפקים בכדורגל, אפילו אם זה עולה לנו בחודש שלם של מואב ורדי, על מיוט, מנסה לדובב אוהדים ערבים, עם חולצות של ברזיל. העיר שהוצרכה לה יחדיו. כתבתו של איתי מאירסון, הקריינית ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.